עכשיו אני יקריא לכם על הנקודה הזאת מספר שלם שכתב על הנושא הזה של הגזענות של פרופסור פלק. רפאל פלק, על הנושא של הציונות והגזענות של הדם. לפי הדם, זה הגזע מונח בדם, הציונות והביולוגיה של היהודים. פרופסור פלק, סדרת מקור לביקורת התרבות. אתם שומעים מה קורה פה היום. היום כבר אי אפשר להסתיר כמעט שום דבר. להסתיר שום דבר, אבל זה שאני לא מסתיר, זה לא אומר שזה מגיע למישהו. אבל יכול זה מופיע. אתם ידעתם את כל זה? לא ידעתם. אבל זה מופיע. אבל זה לא ידעתם. אבל לפחות זה מופיע בצורה שהיא. סדרה שלמה של ביקורת התרבות, הוצאת רסלינג, תל אביב, מתי? לא מזמן, 2006. אמרנו לכם, בעשר שנים האחרונות, לא לדבר, לא יפה להגיד נאצי, לא, זהו, למה? עכשיו הכל האמת על השולחן. הכל האמת על השולחן, שלא בסוף תגיעו לספרים האלה, ותגיעו, תרביעו באצבע מאשימה על ראשי הציונות, אתם יתרתם את תורת הגזע, אתם אמרצתם את הנאצים להשמיד את העם היהודי, שיקיימו את התיאוריות שלכם, של הגזע, כפי שנראה בהמשך. אז לכן לא נדבר בכלל נאצי, לא נגיד לא, נאצי זה לא יפה, זה בכלל זה לא יפה. כן, זה, אני עכשיו מקריא מהספר שלו, בעמוד 80. הוא כותב בצורה, עוד פעם, ההשוואה, שיצר, שנקט, נורדאו, שררה, איזה השוואה? נדבר על השוואה. בין הגזע היהודי, השמי, לגזע הנחות, המנוון, אנטרטונג. כן? את הגזע הזה הוא שייך לגזעים הנחותים, המנוונים. מת, מת. עכשיו אתם מבינים מה זה תחייה. המושג תחייה שמופיע מאוד מאוד באתוס הציוני, זה מושג גזעני אנטישמי. שרק מיעוט יכול לקום לתחייה. תכף נראה מה הנאצים אמרו על זה, על חוות דעת שלהם אחרי שימצאו את זה. פה הם קצת חלקו בזה אם יכול מישהו לקום לתחייה. ואתם יודעים בסוף שהפתרון הסופי היה, בהתחלה הם הלכו עם הציונים יד ביד. כי הרי הם לימדו אותם, כפי שנראה עד כמה לימדו אותם. הם היו ממש המורים שלהם. על באיזה שלב אמרו, אם כולם מתים, אין כל יכול כדבר שלקום לתחייה. תחילים את כולם. אבל תכף נראה. על כל פנים ההשוואה בין העם היהודי כחלק מגזע מת, שררה גם בערס הלאומנות הנאצית. רוח הלאומנית הפולקיסטית. כן? פולק זה עם. אמרנו לותרניות. עמדה ההשוואה הזאת שנקט נורדו, ששררה גם בערס הלאומנות הנאצית, עמדה ביסודה של התפיסה, לא רק נרדאו, אלא של כל המנהיגים בתנועה הציונית במערב אירופה, אשר נורדאו רק היה להם לפה. אבל זה לא היה רק נורדאו, זה כל ההנהגה וכל הסכונה של התנועה הציונית היו גזענים אנטישמים שיצרו, שהלכו בעקבות שהוא היה להם לפה, והוא יצר את זה בתור תיאוריה. של גזענות אנטישמית נגד הגזע השמי שהוא מת פרזיט. לכן דמות היהודי סימלה את מה? היעדר השורשים, מוסר ושל אין ישרות בכלל, כי זה ללא, הם ללא דם ואדמה. נורדאו כתב, ההתעמלות היא בעלת חשיבות עליונה ליהודים. אנחנו חסרי כוח, שרירים ויכולת. אין, כולם, הידיים שלהם מנוונות. למה? ככה זה הדמיון היה של אותם אלה שאנחנו רואים עוד לפני אנטישמיות. כן? כעת יראו בקריקטורות, את היהודי ככפוף גב, חלוש, אז התנועה הציונית, כל המנהיגים הציונים, כן? מפנימים בצורה הכי ישירה, לשנאה עצמית של שקרים גסים ביותר. כי הם נוצרים פרוטסטנטים קנאים, והם צריכים לעשות בדיוק מה שהדת, הדת הפרוטסטנטית אומרת, והנוצרים הפרוטסטנטים. ולכן חסרי כוח שירים ויכולת. למה? שהרי במשך אלף שנים, במשך אלף שנה, חיי גטו, איבדנו את הקשרים הגופניים. בנאומו בעיקר, ציין בעיקר את פסיכולוגיית הגזעים. זאת אומרת, היה כבר פסיכולוגיה כזאת, אבל לא הייתה את התיאוריה ואת האידיאולוגיה. תיאוריה שתרמה לא מעט, נורדאו, להלך המחשבה הנאצית. סוף ציטוט. האנטישמיות, תיאוריית הגזע ושבחתו, אם כן מושרשים היטב בחוגי המתבוללים הנבערים מדעת, כדוגמת מקס נורדאו וכל ראשי הציונות והסקניה. לאחר מלחמת העולם הראשונה, שנכבשה פולין הקונגרסאית על ידי גרמניה, עכשיו אני מצטט, אני אמרתי שהכל זה מהאקדמיה, שם שינוי פעם מותר גם כן מרבי יעקב רוזנאים, מספרו זיכרונות בני ברק תשל"ט תמות קוף צדיק ה'. הוא כותב שהגרמנים דרשו לבצע גרמניזציה מיידית. במלחמת העולם הראשונה, כשהם כבשו את פולין הקונגרסאית של יהודי פולין, בראש משרד החינוך הגרמני הוא עמד מנהל בן דת משה. כן, דת משה, נצרות הפרוטסטנטית, דת הוא בזה, ודתי הוא דתי ולאומי. דת הוא שייך ליהודיות, שזה רק אצלם, רק תקסים, לפי מיטב התפיסה הנוצרית הפרוטסטנטית, ולאום הוא לאומי גרמני. אז הוא עומד בתור ראש המשרד החינוך, לפי המלצת חוגים יהודיים בברלין כמובן, חבר הרייכסטאג מהמפלגה הדמוקרטית, דוקטור לודוויג אס. השקפותיו תשמעו יהדות פולין. תראו עכשיו למה הוא מתכוון, שהוא פשוט היה פה, מקס נורדאו, לכל החבר'ה שלו, כל חברי הציונות, ואפילו כאלה שעוד לא היו ממש ציונים. מאיפה המקור? פה מתחיל עכשיו המצאת העבר. אתה רוצה להגיד שהגזע של עם ישראל, שהוא שייך גזע שמי, איך אתה יכול להגיד את הדבר? של אברהם, יצחק ויעקב, איך אתה יכול להגיד את הדבר? התנ"ך הוא הספר הכי מודפס בעולם. כולם יודעים, בני יצחק ואברהם יעקב. לא, צריך להמציא את העבר. בצורה הכי פנאטית, הכי חשוכה, הכי פרימיטיבית. עוד לפני מאות בשנים, לדעתו, התערבבו היהודים לדעתו, דעתו הרחבה, כן? ודאי, ודאי, כנראה, מן הסתם, עם הטטרים. הוא החליט עם הטטרים, תראה, כל אחד לפי מצב רוח שלו, כל מנהיג ציוני, איך זה עם הטטרים, זה אומר, עם האוזבקיסטנים, כל אחד לפי איך שבא לו. ועל כן הוא רואה בתור יעודו הנעלי ההיסטורי להפוך את השבטים האלה, עכשיו כבר גמרנו, ברגע שבבטן הוא אומר לו טטרים, הם כבר טטרים. טטרים, זה כבר לא יהודים. טטרים, צריך להפוך שבטים אלה, הפראים למחצה. אתם שומעים? עם הפאות והמעילים הארוכים לאנשים תרבותיים לפי דוגמת היהודים הרפורמים. מה זה יהודים רפורמים? פרוטסטנטים. לפי הנוצרים הפרוטסטנטים, לפי המשומדים בבדן. ראשית כל לדעתו, לעשות כל החיידרים. בבתי התלמוד תורה, להקים עבור ילדי ישראל המסכנים, כמו שלפיד אמר, מסכנים צריך להקים לכם, זהו חינוך נוצרי פרוטסטנטי בעצם. כן? הגזענות הפנאטית, האנטישמית, אי אפשר למחוק אותה ברגע אחת, של החינוך ציוני במשך למעלה מ-100 שנים. כן? אז להקים עבור ילדי ישראל המסכנים בתי ספר יהודים גרמנים. על יסוד חוק לימוד חובה. ובכן, הרי עם היהודי היה גאה מאז ומעולם על כך שהוא לא נגרר לרמה הפרימיטיבית של מקס נורדאו והציונות, של הרצת כוחות הגוף והספורט שבהם מתייחדים בעלי חיים והגויים. בעוד שהעם היהודי מתייחד ומאופיין ברמה הגבוהה של אותו עם, הספר, וכולם יודעים, אפילו הציונים אומרים את זה, פתאום, כשמתחשק להם וכשמתאים להם, שכוחו בפיו ובלימוד ניתוח מקורותינו, לעומת הגויים שכוחם היה בעיקר בשריריהם, לעומת האנאלפביתיות של רובה של האוכלוסייה, הסובבת את היהודים באירופה במשך אלפי שנים, במשך כל שנות גלות, כל ילד יהודי ידע בן 3 לקרוא בספר ויקרא, וכמו שאומר רשב"ג לאפלטוניסט, הקטן שבנו יודע יותר טוב מגדול הפילוסופים שלכם, שבששת ימים ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. ובכן, לעומת הציונית, הציונות הורידה את העם היהודי לרמה חייתית של הערצת כוחות הגוף, וכיום כאשר נבחרת החיות, נבחרת ישראל, שזה הם מתאמנים חזק להיות כמו שיח חיות, לדעת לקפוץ מהר לזהו, נכללים בהם גם גויים, כושרת במשחק ספורטיבי מול נבחרת הגויים, אנחנו חווים במדינה יום אבל, כבר לא מספיק, לא יודעים להיות כמו חיה אמיתית, עד כדי כך כמו הגוי. בסרט שהופק קבוע הקונגרס הציוני, הקונגרס הציוני זה היה בשנת 1900, בשנת 1913, למניינם בחודש מאי-יוני, חיי היהודים בארץ ישראל, חברת המזרח, עבור הקונגרס הציוני ה-11, באוגוסט זה. מה אנחנו רואים בעיקר בסרט שם? קודם כל, אף על פי שאת ההתיישבות פה, כל המושבות יצרו חרדים, הם השתדלו, זה כבר היה ב-1913, שלא יראו שום חרדי שם. ומה היה חצי מהסרט כמעט, אם לא חצי, רבע מהסרט, כן? היה שם ספורט וספורט, גימנזיה הרצליה, הרצת כוחות הגוף, המכבי במושבות, קבוצות מכבי. אוקיי, אנחנו רואים שכאשר, והדבר הזה ממשיך, גם 13, מלחמת העולם הראשונה, בארצות הברית, 5 מיליון אנשים עובדים. ברית המועצות, 5 מיליון, חסר מי שלא יעבוד. באירופה, בכל מרכז אירופה, מאות כפרים של חקלאים יהודים שעובדים עם שרים כמו שכתוב. כן, איפה בדמיון הפרוע שלהם יש יהודים שבאלף שנים התנבנו כוח השרירים? אלא שכאשר הציונים, ראשיהם, באמצעות ראשיהם מפנימים את התעמולה הנאצית שהם, האנטישמית שהם יצרו באמצעות תורת הגזע שלהם, הם הפכו לאנטישמים גם בעלי שנאה עצמית, מוכי עיוורון, ומתגייסים בלהט פסיכוטי בלתי נשחלט להתקפה גזענית ואנטישמית. על תדמיתו של העם היהודי בגולה, בנאומיהם בפני יהודים, אך בפרט, עכשיו תשמעו, הם יוצרים את האנטישמיות, אמרנו. אז איך יוצרים את זה? מה, רק זהו? שהגויים יתחילו לרדוף ולשנוא אותנו, ככה יוצרים את האנטישמיות. כן? בפרט בפני העם הגרמני ושאר העמים, כפי שתכף נראה, ובפני כל גוי שרק היה מוכן לשמוע אותם. נביא לאן חלק מממצאיו של חוקר השואה בנושא הזה, כצד הציונות שממציאה את האנטישמיות כתיאוריה גזענית, עושה כל מאמץ אפשרי להעביר לגויים, לעורר אותם לגלי אנטישמיות, כדי שאחר כך יגידו, הציונים הגויים, אמרנו לכם, לא עשיתם לעלות. אתם רואים מה קורה? יש אנטישמיות. שהם בעצמם מייצרים את זה גם כתיאוריה, את הגזענות האנטישמית, וגם כן יוצרים גלי אנטישמיות אצל הגויים. אני מצטט אותו, חוקר מספר אחד מידועים של השואה, דוקטור רבינוביץ' גם מקנדה, בשנת תשכ"ט, דרך הגלות עמוד 27, הוא כותב ככה, ספרו, היטלר בספרו, מיין קאמפף, שר התמולה הנאצי, גבלס, יוליוס שטרייכר, עורך העיתון הנאצי, האנטישמי דר שטירמר, האידיאולוג הנאצי, רוזנברג, בכתביהם ובנאומיהם, האשימו את היהודים, בתפוסה הגרמנית מלחמת העולם הראשונה. כל הצרות בגרמניה שבאו אחרי המלחמה מייחסים הנאצים ליהודים בגרמניה. הם מצהירים שיש יותר מדי יהודים בגרמניה, שאין ליהודים הזכות להחזיק בעמדות מפתח בגרמניה, ושאינם אזרחים טובים שהם טפילים, פרזיטים, על פי תיאוריית הגזע של מקס נורדאו. כן, כשהוא כותב. הם עכשיו מתחילים ליישם את זה. שהם נינו לגרמניה רק שזה מועיל להם, באופן חומרי. הגרמנים הכריזו נאצים, יש את הזכות למנוע מהיהודים את חדירתם לענייני יש של גרמניה. בואו נראה את כל הפרטים האלה מאיפה הגרמנים לוקחים את זה. יש לשים לב, אני מצטט, ממשיך לצטט, יש לשים לב שלא לא יוצא מן הכלל, לא הייתה אף אחד מהאשמות הללו מחודשות. הכל ישן ישן, מבית מדרשה של מי? תכף נראה. כי כולן כבר נאמרו לפני כן על ידי המנהיגים הציונים בגרמניה. לא הנאצים המציאו את זה. המנהיגים הציונים בגרמניה שכנעו אותם ככה לחשוב, כדי להרבות אנטישמיות בגרמניה, שעל ידי זה יאלצו את היהודים בגרמניה לחבור לתנועה הציונית ולהגיע לארץ ישראל. הסיפור הזה מופיע גם כן כשמורם מסך הברזל, כן? אז מוקמת מחלקה נתיב במוסד שדואגת להכריח את היהודים עם כל מיני פעולות ותרמיות לשכנע אותם, הם עוד מפוחדים מהמשטר הקומוניסטי הסובייטי, שרק מי שיבוא לארץ יכול לצאת מברית המועצות. ברעיון שעשו איתו עם ראש המחלקה, הוא אמר הוא לא מתחרט. גם אפילו בקום המדינה, אותו סיפור, להבעיל את היהודים, זהו, לעשות להם אנטישמיות. אפילו לגבי עיראק, כן, שקמה המדינה הזאת לפני כן, שר המשטר משלמה הלל. מה הוא מתפאר? אפשר לשמוע אולי מה שאתה שמעת? ובכן, אפשר לשמוע, אני לא שמעתי את זה. אין את המיקרופון? לא.
לפני כ-30 שנים בערך, 35-30 שנים.
כן, רק רגע.
לפני כ-25-30 שנים, אני זוכר במו אוזניי, שמעתי בתקופה שעוד התייחסתי לתשקורת פה, הקשבתי ושמעתי באיזה תוכנית רדיו, אחד שהיה חבר כנסת, שר, שהוא כנראה היה מיוצאי עיראק, מהיהודים של יוצאי עיראק, שהוא ממפאי, והוא סיפר שהוא היה בן אלה, שכדי לדחוף את היהודים, להבהיל אותם ולהבריח אותם או לדחוק אותם מעיראק בכוונה שיגיעו לארץ ישראל, לארץ הקודש, מה שאנחנו קוראים ארץ הקודש, אז הם זרקו רימוני הלם ותבערה לבתי כנסת שהם היו ריקים בשעות שהבתי כנסת היו ריקים, זה עוד גם לזכותם, וכך היהודים נכנסו לפאניקה, ללחץ, ורובם הגיעו לארץ, מה שאנחנו קוראים ארץ הקודש, כאן אנחנו יודעים מה שעשו להם כאן. אני בעצמי זוכר את אותו חבר כנסת שסיפר בהתלהבות איך שהוא היה אחד מאלה שעשו את הדבר הזה, את המלאכה הזאת, שהבהילו והבעיתו את היהודים בעיראק כדי להימלט לארץ ישראל.
אוקיי, טוב, אפשר להמשיך עכשיו. זה התכנות, בידר התכנות. בסדר? שומעים אותי. ובכן, בוא נראה, הוא ממשיך לתאר אינפורמטיבית, הוא היה מומחה גדול בתחום הזה, בנושא הזה, אותו דוקטור אבינוביץ', איך הם לימדו את הגרמנים כך לחשוב. אני מצטט, ממשיך לתטט, יש לשים לב, שלא לא יוצא מן הכלל, שום מהשמה לא הייתה מחודשת. בשנת 1920, ניתנה הרצאה בפני סטודנטים באוניברסיטת איידלברג, ואוניברסיטה הייבלג זה לא עוד אוניברסיטה בגרמניה, הייבלג זאת עיר אוניברסיטאית, עיר ענק, ששם אומרים הרצאה, זה בפני אולמות ענקיים היה שם, להכיל את הסטודנטים, לא יודע אם היה 10,000, אלפים ודאי. ובכן ניתנה הרצאה בפני הסטודנטים באיידלברג 1920, למניינם, עבור הנוער הגרמני, שמה? שהיהודים אשמים בתבוסת גרמניה במלחמת העולם, ושאת המומות המהפכניות שהיו אחרי המלחמה יצרו היהודים, ולכן יהיה זה מוצדק שהגרמנים ימנעו מהיהודים דריסת רגל בנייניה של גרמניה. אז מי אמר את זה? ראינו, הנאצים, נכון? מי זה האיש שאמר לסטודנטים באלה, את זה ב-1920, את השקרים הניתבים האלו? סימן שאלה. נחום גולדמן, מי שמאוחר יותר התמנה לנשיא התנועה הציונית העולמית, ויושב ראש הקונגרס היהודי העולמי. אני חוזר עוד פעם, היהודים אשמים בתבוסת גרמניה, מלחמת העולם, כל המאומות, כל המהפכניות שהיו אחרי מלחמה יצרו היהודים, ולכן זה יהיה מוזק שגרמנים ימנעו מהיהודים תבוסת רגל בנייניה של גרמניה. נחום גולדמן, אותו נחום גולדמן, היה אחד מהמנהיגים הציונים, שעלה לרגל מאוחר יותר אל האמריקאי בן אכט, שכתב את הספר כחש, שמתעד בספרו את חלקם המכריע של ההנהגה הציונית והסקניה, כן, ברצח של 1,200,000 יהודים של הונגריה, כפי שכתב בפסק דין שלו בימין הלוי השופט המחוזי. הן בהשתקת הדיווחים על הפעולות ההשמדה הנאצית, והן בחבלה במאמצי ההצלה, מלבד מספר פעולות הצלה סמלויות כדי שישמשו אותם בהמשך כעלי טענה, כגון הצנחת חנסנש, וכפי שמופיע שם יש עדויות רציניות שמי שגרם להסגרה שלהם איתה ביחד היה גם לקסנר חלק בזה. גולדמן ומנהיגים ציונים אחרים התחננו בפני בן אכט שיצנזר וימעט בסיפור חלקם בהשמדת העם היהודי באירופה כפי שמובא שם במבוא. עכשיו אנחנו רואים לגבי, והוא צנזר חלק דברים, עכשיו אנחנו רואים את אחד הדברים שהוא צנזר, מביא את זה דוקטור רבינוביץ'. אני ממשיך את דוקטור רבינוביץ', היה גם מנהיג ציוני אחר יעקב קלצ'קין, אשר קצת אחרי זה, בשנת 1921 למניינם אמר, אנו היהודים עם זר בקרבכם, אנו רוצים להישאר כך. כמה שנים לפני כן, היה זה חיים ויצמן, שלשם מטרה מדינית זו, של הברחת היהודים לארץ, לגרום להם, הכריז באספה הציונית בברלין, לגרמניה יש יותר מדי יהודים. היה זה תיאודור הרצל, שאמר, חיוני הוא הסבל של היהודי. יהיה יותר גרוע, מצוין, זה יעזור להקמת המדינה היהודית. אני אתן עידוד לאנטישמים להחרים רכוש יהודי. זה יעזור בעדיפת היהודים. האנטישמים אז, שאנחנו חינכנו אותם להיות אנטישמים, זאת אומרת, הם יהיו ידידינו. אם כן, מה אנחנו רואים פה? דבר נורא והיום. שראשי הציונות והעסקנים שלה, לכל מי שרק אפשר היה לדרבן אותו, לרצוח יהודים, לשנוא אותם ולגמור אותם כדי שלנסות להביא אותם לארץ ישראל. את כולם? אולי את כולם? לא, לא, לא. גם אחרי הסיפור, רק חלק. אז אם רק חלק, חלק שאתם חושבים שיכול לקום לתחייה, על מה יהיה עם השאר שאתם יצרתם ראשי הציונות את האנטישמיות ואת הגזענות שבעצם אתם קוראים בעצם לרדוף אותם, מה יהיה איתם? אין בעיה, שיחוסלו. אנחנו צריכים רק, מי שאנחנו צריכים זה חלק קטן שמתאים לנו. השאר, תכף נראה. במשפטי נירנברג, אני ממשיך לצטט, לפושעי מלחמה נאצים בכירים, שכל עדויותיהם נמצאות בספרייתי, נמצאים 23 כרכים, הוא היה חוקר מאוד יסודי, הוא רכש את כל 23 כרכים של משפטי נירנברג לבחירי הפושעים הנאצים. פושעים? אני כבר לא יודע מי פה יותר פושע ממי. העיד האידיאולוג הראשי שהוצא אחר כך להורג אלפרד רוזנברג. כי האידיאולוגים הנאצים הודרכו בדברים על ידי נאומיהם של מנהיגי הציונות המדינית. והציונות היא הדריכה אותם להיות נאצים. ואנחנו ראינו רק קצת מקצת, שזה כבר הספיק, מה הם נאמו הציונים. יוליוס שטרייכר העיד, אני לא עשיתי יותר מאשר לזרז מה שאמרו הציונים, הראשיים. הם פשוט יצרו את תיאוריית הגזע, שצריך, היהודים הם מתים, ואותם צריך לחסל, ורק לשיר רק חלק קטן להביא לארץ ישראל. כאשר רבי מיכאל וייסמנדל, משיר בציטוט, פנה במכתב לנציגי הציונות בשוויץ ובטורקיה, שממנו באמצעות כמה מיליוני דולרים, שהיו ברשותם מאות מיליונים, שהבבות המגבית המאוחדת, כדי להציל את 1.2 מיליון יהודים מהונגריה וסביבתה. על פי פנייתו של הצורר אדולף אייכמן, לבצע עסקת הצלה זו מתי הגזים, לפני שהוא יורה לשלחם שם. הוא קיבל בחזרה מכתב נזעם מהעסקן הציוני, סלי מאיר, סגן ראש המגבית המאוחדת. הוא עוד התעלה על ידי כולם. אתה רוצה להציל יהודים מתי הגזים? הפוך, מה שיותר קורבנות שישרפו וגזים. הוא התעלה על ידי, אתה חוצפן גם שאתה מבקש שהם לא ימותו. תכף נקרא, אני עכשיו מתחיל לקרוא. ממשיך לקרוא. קיבל מכתב נזעם, כן, מאותו, מהסקן הציוני סלי מאיר, שבידיו היה מופקד כזב זה. מאיר כתב לו, נשיא המגבית המאוחדת, נשיא הבונדס, זו עזית, עזות וחוצפה, ביזיון היו, למלא בקשה כזאת. מאחר שכמה שיהיה יותר גדול מספר היהודים הנספים בתי הגזים והכבשנים, ככה יגדלו הסיכויים לקבל מדינה בארץ ישראל. אתה צריך לזכור לשים נגד עיניך שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים הוא להפלות את מאמצינו כדי שנקבל את הארץ בסוף המלחמה, ואם אנו מביאים מספיק קורבנות, זה כבר היה בזמן שכבר היה 2.5 מיליון יהודים, 3 מיליון כבר בגזים. לציונות עדיין זה לא מספיק קורבנות, צריך עוד מיליונים. 1.2 מיליון, נהדר, לפי הציונות של אותו הגזע. אתה חוצפן שאתה לא רוצה לרצוח את 1.2 מיליון. זה מעט ב1.5% אולי את הקמת המדינה. אז אני ממשיך הלאה בציטוט שלו. כך יגדלו הסיכויים לקבל מדינה בארץ ישראל. אתה צריך לזכור לשים נגד עיניך שהדבר העיקרי שאנחנו צריכים הוא להפנות את מאמצינו כדי שנקבל את עד סוף הלחמה, ואם אנחנו מביאים מספיק קורבנות, לא תהיה לנו סיבה לדרוש ארץ עצמאית. לכן זו טעות, חוצפה, עזות לבקש. רק בדם תהיה לנו הארץ. שמעתם פעם את המושג הזה? עכשיו אתם מבינים מה הפירוש. מנהיג נוסף של התנועה הציונית, יצחק גרינבוים, שר הפנים שהיה בעבר, הכריז, פרה אחת בארץ ישראל יותר חשובה מכל עדות פולין. זה כולם יודעים. כן? 3.5 מיליון יהודים, פרה אחת יותר. לפני המלחמה, בשנת 37, אמר חיים ויצמן, שעדיין הייתה אפשרות להציל את יהודי גרמניה משיקולים כלכליים, כדי שהם היו מתבוללים. זה הסיבה. עד כאן ציטוט שלו. היצירה הזאת של אנטישמיות, וכפי שנראה להלן, יצירת תיאוריית הגזע ועידוד לעריכת פוגרומים ורצח עם, ג'נוסייד, ביהודים, על ידי ראשי הציונות והסקניה, נוצרה כדי לגרום לכך שזאת תהיה הסיבה המדרבנת יהודים להצטרף לתנועה הציונית, וכדי שאומות העולם ישוכנעו בצורך להקמת מדינת יהודים. תרמית זוועתית זו מאוד מזכירה את מה שהתגלה בזמננו על חברות שפיתחו תוכנות אנטיווירוס עבור משתמשי האינטרנט. חברות אלו היו גם אלו שיצרו את הווירוסים עצמם והחדירו אותם לרשתות האינטרנט, מה שגרם לקריסה של אתרים וקבצי מידע של משתמשים פרטיים. קריסה שגרמה כל הנזקים כבדים, ואז הם פרסמו שהם פיתחו תוכנות של אנטיווירוס כדי שמיליוני הצרכנים יקנו מהם את התוכנות האלה. מאוחר יותר רצו עוד, ייצרו עוד פעם וירוסים חדשים ומחדירים אותם לרשנות, ואז הם שוב בישרו לצרכני האינטרנט שהם פיתחו עוד פעם תוכנית אנטיווירוס חדשה כדי שעוד פעם יקנו מיליוני צרכנים את תוכנותיהם. כך אנחנו רואים פה בצורה הכי מפורשת שפועלים ראשי הסינות והסקניה. על פי המידע שהתגלה בעשרות שנים האחרונות, הם יוצרים אנטישמיות, ג'נוסייד, רצח עם, ואז ברוב נדיבותם הם מודיעים לעם היהודי שיש להם פתרון בלעדי להגנת העם היהודי באמצעות הקמת מדינה יהודית, יהודית. כשהם הקימו מפעם לפעם הם גם מייצרים מלחמות נגד יהודים במדינה כדי שלא ישכחו שהמדינה והמרידה שוצאי הציונות ותומלניה בשבועות שישביע אלוקים את עם ישראל לא למרות בגויים הם הפתרונות לבעיות הביטחון הפיזית של היהודים. כתוצאה מהקמת המדינה החלה שוב אחרי מלחמת העולם להיווצר אנטישמיות ברחבי העולם, ושוב מוכיחים ראשי הציונות ותועמלוניה שרק ההתכנסות של מדינת ישראל היא הפתרון לאותם מיליוני יהודים בעולם שעד עתה עדיין ראשי הציונות לא הצליחו למכור להם את הפתרונות במרכאות, את אותם תוכנות אנטיווירוס שלהם. אני מצטט את פרופסור פלק: רבים מבין הציונים אימצו והטמיעו בעולם המושגים שלהם דמות יהודי מסכן וחיוור של תחום מושב שיחסו לו האנטישמים האלה למיניהם. אני ממשיך לצטט עכשיו מהספר של התנגדות היהודית לציונות, והוא מביא שמה שאחד מגדולי המו"לים של העיתונים עשו סקר בשנות ה-40, ובזמן המלחמה עצמה, שכבר הנאצים כבר מוכנים לממש את הפתרון הציוני ליהודים, כן? היה אופנתי בחוגי הנועמים הציונים להצעיר מעל כל במה שכדי להיות ציוני טוב אדם חייב להיות מן האנטישמי, אחרת הוא לא יהודי טוב, ודאי שהוא לא ציוני טוב אם הוא לא אנטישמי. בשמה יצרנו את זה, בשמה יצרנו את האנטישמיות הציונית כתיאוריה. מכיוון זה עמוד 250 ירשתם, מכיוון, עכשיו אני ממשיך על עכשיו לצטט את פרופסור פלק, מכיוון, בעמוד 18-19, מכיוון שהטיעונים להמשך בידולם ורדיפתם של היהודים, בגלל דתם או תרבותם, איבדו מכוחם, למה? למה איבדו מכוחם? זה הוא לא יודע, הוא לא מספר לנו, אבל אנחנו יודעים, בעקבות השפעת הנצרות הפרוטסטנטית, הקלווניסטית, כן, של הדגשת היחיד והשוויון בינו לבין שאר כל בני המין האנושי, בניגוד ללותרניות הפרוטסטנטית שדגלה בקבוצתיות של עם, לאום וקומונה, אז לכן זה איבד מהטעם שלו להמשך לרדיפת היהודים. ממילא עלה ערכו של הטיעון הביולוגי, היינו, אחרי שמקס נורדאו עושה תיאוריית גזע, כצידוק לרדיפתם. היהודים הם בני גזע שונה במיוחד. תכונותיהם המיוחדות תבועות במהותם הביולוגית. כך הפכה שנאת היהודים לשנאת הגזע השמי, לאנטישמיות. כן. עכשיו אמרנו שהאנטישמיות היא משהו חדש. היא לא הייתה מעולם. אני ממשיך לצטט אותו. מקור האנטישמיות בשנות ה-70 של המאה ה-19. זאת אומרת, 1875, וכ-10 שנים אחרי זה, יש לי כבר מקס נורדאו כותב על סמך המושג הזה, כבר, הוא מריח כבר הוא עושה תיאוריה שהגויים ידעו איך לממש את האנטישמיות הגזענית. פרי המצאתו של הפובליציסט ויליאם מר, והוא נשען בפירוש על הבסיס החומרי של האבולוציה של המינים ועל השונות בין בני אותו מין. משה אס, שהיה אחד הראשונים מקרב היהודים, כן, הוא היה משומד, שקראו להתחדשות לאומית בארץ ישראל, הוא כבר מתייחס בספרו רומא וירושלים, ב-1962, עוד לפני שהוא מייצר את המושג אנטישמיות, 12 שנים, בערך 10 שנים לפני כן, ליהודים כגזע. והספר הזה, רומא וירושלים, זה הספר שעל פי ורב קוק ביסס את ספרו רות מאופל, כפי שמופיע בביטאון המתנחלים, נקודה תשמ"ב. אני ממשיך הלאה. הציונות אימצה לפיכך את מושג הפולק, אומת גזע שעוצבה בדם ואדמה, כפי שזה קנה לו אחיזה במרכז אירופה של המאה ה-19, רק את המושג דם ואדמה, אבל לקחו אז, עשו את זה לתיאוריה, ואז חושך לעמים, תיאוריית הגזע. אני ממשיך, זה עמוד 18-19, אני ממשיך לצטט ביטוי בוטה יותר מכך, לרעיון הייחוד הגזעי של היהודים, שהיה טבוע בהלך מחשבתם של בני התקופה, הוא מתכוון של היהודו נוצרים. אנחנו דיברנו עד עכשיו, הרצל, מקס נורדאו, נחום גודמן, ויצמן. בוא נראה מה אומר חיים נחמן ביאליק, סך הכל חיים נחמן ביאליק, גדול התלמידים של אחד העם. מה הוא אומר? הם דבריו של חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי גם של השמאל, שאותו כל כך העריץ הרב קוק והבן שלו, כן, משורר שהעריץ את המשיח הנוצרי, חיים נחמן ביאליק, מעריץ כמו כל ציוני טוב את הנצרות, כן? למשל אנחנו רואים פה, למשל, במתי זה היה לא מזמן, כן, לעשות שלום עם הנצרות. ישו באמנות הישראלית, מוזיאון ישראל בכבודו בעצמו, המוזיאון הלאומי שלהם, מציג את ישו לא כאויב, אלא כדמות טרגית. כדמות טרגית. צריך לרחם עליה. בזכות כוחה אמיתי, מעלה את שאלה, אם לא הגיע הזמן ליחסים חדשים בין הדתות. זה מה שאמרתי, שאף על פי שזה נצרות פרוטסטנטית של האגף, האגף החילוני של נצרות הפרוטסטנטית, מוזיאון ישראל, ציונות, מעכשיו מעריכים את אותו האיש שמחשימו, לא במובן הרוחני, אלא במובן הדמות הטרגית שלו, במוסריות שהוא מביא לעולם. הנה פה דוגמה קלאסית, מעכשיו. ובכן, חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי של השמאל, שאותו כה הריצו קוק ובנו, משורר שהריץ את המשיח הנוצרי ואת משיח השקר שבתאי צבי. במסיבת עיתונאים באוניברסיטה העברית, בראשית שנת 1934, הוא מצטט אותו, את ביאליק, גם אני כמו היטלר, אומר חיים נחמן ביאליק, מעריץ, מאמין בכוחו של רעיון אדם. נקודת המוצא, כן, האנטישמית הזאת המקובלת על הציונים, הייתה אכן התכונות היהודיות המושמצות, אין אותות של ניוון שחיים בגולה נתנו בהם, שתפקידם לחלץ את היהודים ממסלול הניוון. לזו של יהודי חדש בדמותו של אזרח נורמלי במדינה מערבית מודרנית. עד כאן ציטוט של אותו פרופסור פלק. כידוע, התפיסה הפרימיטיבית, האנטישמית הגזענית הזו, הקצינה כיום לממדים של טירוף, כאשר ראשי הציונות כיום, כממשלה או כמערכת משפטית, חוקקו חוק שהיה אופייני למשטרים האפלים בעבר, לזרוק לכלא את אלו ממבחר העם היהודי, היחידים שנשארו יהודים, אם יסרבו לעבור תהליך של התנצרות כיהודים חדשים, וימשיכו ללמוד בשקידה וברציפות על התורה. כיום ישנו במדינת ישראל משרד ממשלתי, שממשיך את התפיסה הגזענית של המוסקול יודנטום, היהדות השירים של מקס נורדאו, המרקדת כל הפעילות הפולחנית של הספורט, החינוך הציוני להפגנת שרירים ולאלימות פיזית. החינוך הציוני הזה, אפשר לומר שהוא הצליח באופן מסחרר, לא סתם. מגיע צלש אולי למשרד הזה. משרד החינוך מדווח באמת שכמעט 90% מהתלמידים שמתחנכים במוסדות הציוניים מדווחים מדי שנה שהם נחשפים לאלימות מצד חבריהם, והם אלו שבידיהם יפקד גם בעתיד גם הצבא. כך שצריכים לדעת שמי שמגיע לשם, מי המפקדים שלו בעתיד יהיו, כן? בו הם כן? בו הם ישמשו כחיילים וקצינים. אחוז דומה של מורים, 90%, גם הם נחשפים מדי שנה לאלימות תלמידיהם, והם מקיימים על כך מחאות באמצעות הסבדת תלמודים. על כל פנים, אבל מקס נורדאו הצליח, מעל ומעבר, 90%, זה יפה. באמת שיתכן זה יותר, רק אולי יש כאלה שמפחדים לנו לדווח. אנחנו דיברנו שזה הכל, שנו, התיאוריית הגזע, שחינכו הציונות את הנאצים, שזה היהודי, הוא יהודי מת מנוון. רק יש מיעוט קטן שצריך להחיות אותו, ואותו להביא לארץ. השאר זה אבק, תכף נראה. המושג של התחייה הוגדר על ידי הגזען האנטישמי ארתור רופין, לאתוס הציוני. התחייה, כן, כפי שמופיע, כפי שזה מופיע בספר של, בדוקטורט שעשה פרופסור בלום, יש להם רגשן חיתות, פה באקדמיה הישראלית עם תת תרבות, אז הוא עשה דוקטורט באנגלית, כתב את זה, Rupin and the Production of the Modern Hebrew Culture. אז הוא כותב את זה בעמוד שם, בעמוד י"ב, שהוא הגדיר את המושג תחייה, תכף נראה כגזען אנטישמי, כידוע מושג התחייה מופיע רבות בהיסטוריוגרפיה הציונית, כמושג מכונן המבטא הפיכת חלק מיהודי הגולה בהגיעם לארץ, מהוויה מתה להוויה חיה ונושמת, כאשר הגולה נתפסת כמרחב מת, בו נמצאים היהודים, שאומנם מלכים על רגליהם, אבל למעשה נחשבים כמתים, מבחינה לאומית על פי, כן, על פי היסוד הפרוטסטנטי של הארציות החברתית והחומרית, שהרי אם הם נחשבים הרי כחיים, אז אין את מי להחיות. התובנה הגזענית הזאת של תיאוריית הגזע, שמקס נורדאו הופנמה על ידי הנאצים, כאשר תעמולה זו הפשילה לכדי יכולת רציחת העם היהודי על ידי הנאצים במחנות ההשמדה. גם את הגז ציקלון בי אגב, ששימן יותר מאוחר לשם יצירת תאי הגזים, פיתח המשובט פרופסור פריצפר מגרמניה. חשיבה ותדמית ציונית זו של יהודי בגולה, כאדם מת בעל גוף חי מת, הופנמה דרך הציונות, שירות לגרעינה, כפי שראינו, של האידיאולוגיה הנאצית, שגרסה שהרוב היהודי בגולה הינו למעשה מת הולך על רגליו, והינו חסר רגישות שיש רק לנקות מהמרחב, את המרחב ממנו. כך גם נבנה מחנה ההשמדה כדי ליצור. אני עכשיו יקריא, יש ספר שלם של פרופסור, אני הכל מדבר מהאקדמיה, פרופסור בועז נוימן, תרבות הנאצית, מרחב גוף שפה, במות 81, הוצאת אוניברסיטת חיפה, ספר שלם, עם תיאורים בדיוק. אני לקחתי משפט אחד משם, שזה מאוד ממצא. מצב אונתולוגי, אונתולוגיה הכוונה היא מהותי, של הקורבן כהוויה מתה. במרחב המוות, היה מוות מצב של הוויה. ככה יצרו את המחנה השמדה. רב קוק, כידוע, לא זכה להתחנך כבר מילדותו על לימוד התורה בתארתה, כפי שמדווחים כל אלה שהיו מסביבו, הוא כבר מגיל 10, הוא התחנך על ברכות, על ברכיה של ספרות התעמולה של ההשכלה ושל הציונות, יחד ללימוד התורה כבר מגיל 10. מגיל 10, כן? כך כותב מאיר בר אילן, בתור שהוא מכבד אותו בזה, בספר השכרה, תל אביב, בחלק א' עמוד קוף צדיק ח' ת' ירושלים תף ר' צדיק ז'. גם בבחרותו ובהמשך חייו, כותב יצחק ניסנבוים, שהוא בא לבקר אותו, כותב בעלי חלדי עמוד 189, בוורשה תרפ"ט, בא, הוא היה על, הרבה, על הספרים שלו, על השולחן, כל הזמן מונחים כתבים של המשכילים ושל ראשי הציונות. פעמים רבות במושג הוא משתמש באמת לכן, פשוט הוא שהוא השתמש פעמים רבות במושג הגזעני של התחייה. גם באחד מחיבוריו מוכתר בשם אורות התחייה. עד כמה הוא יפנים בשלמות את הגזענות האנטישמיות הזאת של התנוונות, התעמלות, ידות השירים של מקס נורדאו לגבי העם היהודי, וכיצד הוא מבצע את החילול והחילון של מושגי הקדושה מופיעים במקורות היהודים, כפי שהתמחה בן יהודה. נראה כמה ציטוטים רק ונמשיך הלאה. שרוצים, זה מופיע, רוצים להתפתח בבריאות גופה, בבריאות הגוף, להגן על אומתנו. בחיבורו אורות מאופל, סימן למדלת, שאותו הוא יצר כדברי בנו. כן. כן. כדברי בנו, בהשראתם של כתבי המשומד הציוני משה אס, כפי שאומר את זה ארתור דקוק, מופיע בביטון המתנחלים נקודה תשמ"ב, הוא מחכה את התעמולה הציונית שעל פי היסוד הפרוטסטנטי, עבודת המציאות כחומרית, שיש ליצוק לתוך ביטויים של קדושה מהתורה את תפיסת המציאות הארצית והחומרית. כפי שאומרת פרופסור אניטה שפירה, שככה עושים הציונים, יוצקים לתוך ביטויים של קדושה מהתורה את תפיסת המציאות הארצית החומרית. פרופסור אניטה שפירה, פרס ישראל לציונות, בספר של המוטיבים הדתיים של תנועת עבודה 255. ולכן, גם הוא כותב באורות מאורפל באותו סגנון, ההתעמלות, מרקס נורדו, ההתעמלות של צירי ישראל, עוסקים כך בארץ ישראל לחזק גופם, היא משכללת את לא פחות אותם כופרים ואפיקורסים שהגיעו לארץ, כן, כדי לרסק את כל עם ישראל עם שנאה עיוורת ליהדות. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמו של קדושה. הוא לא מסתמק בכך, אלא הוא מגיע להקצנת המצאותיו שידעים את כל גדולי התורה. עבודת הקודש הזאת של אותם מתעמלים משומדים מעלה את השכינה מעלה מעלה, קלייתה על ידי שירות ותשבחות, שמי אמר? דוד המלך ישראל, בספר תהילים. באורות מאורפל, שם. בסימן למדלת. כתוצאה רגע נגמור רק אותו, כתוצאה מהשוואה הזו באמת, הרב קוק הגיע למסקנה הפוכה מכל מה שמופיע במקורות היהודים. לכן הוא גם לא יכל לציין מקור לדבריו. אתם רואים, הוא לא מציין כמה מקורות. למה? הוא בעצמו הודע את זה להוריו. שהוא לא מציין מקורות להגיגיו, כיוון שאף אחד לא יוכל למצוא כל קשר בין הדברים שלי למקורות של התורה שבכתב בעל פה. איגרות הראיה חלק ד', איגרת א', ממתת. וכן האמירה הגזענית האנטישמית שלו, אצל הפושעים הנפש בריאה יותר מה שאצל יראים. וכן שיגעון הגדלות, כפי שמופיע במעיין תשרי תשמ"ו, כבב, כמו הרצל, גילון א', מי שמתנגד לי, או שמוחו קטן, או שהוא רמאי. אהבת ישראל למופת. רב קוק מסגל בשלמות את תיאוריית הגזע הציונית, שהעם היהודי היא הוויה מתה במובן החומרי, ושיש להתייחס אליה כגוויה שניתן להחיותה, לא במובן הרוחני כפי שמופיע במקורותינו, אלא בגבורת הבשר, תאיר הנשמה ותחיית המתים בגוויות. בגוויות, הכוונה היא בחזל, צריך את הדיות למשל, א' ז', זה חצי הגוף העליון. אורות התחייה, למד ג' פי. כן, שרואים אנו שרב קוק מתאחד באמת עם התפיסה האנטישמית הגזענית של הציונות, שמוגדרה כשלילת הגלות, היות וחסרה לדעתם לעם היהודי לאומיות, שהוא מושג חומרי פרוטסטנטי, שאינו יהודי כלל. ולכן הוא מתאר את הגלות כמיותרת, כפי שמופיע בשמונה קבצים, אי י' ח' קרב ב' עמוד פי א', אף שבכל מקורות ישראל מופיעים הסברים רבים על המטרות הנעלות של עם ישראל לממש בגלות. אין ביחס לעצמו ואין ביחס לאומות. הרמח"ל כתב עליו בהרחבה בכלל בדעת תבונות סימן קוף מומחת. מאידך מטריע הרב קוק שלא לשלול את הגלות הרוחנית, אלא להפך, לשקוע בכל שיטות התאומה הזאת והכפירה, שהן אותן יש לצקת לתוך המקורות היהודיים, כאשר רק אז, כאשר שוקים בתוך שיטות התאומה ומוציאים את צוף דפשה, רק אז הם יהפכו לארמון התורה. איגרות הראי"ה חלק א', איגרת ר' צדיק ו', קס"ג ד', ירושלים תשמ"ה. למותר לציין שכל גדולי התורה בתקופתו, שנחשפו לכתבים שלו, עוד לא ראו עוד כמעט אפס קצהו, מה שהיום כבר התגלה, יזדהו וראו בכך הפיכת כל התורות שבכתב בעל פה, ובכל כינוי הגנאי אפשריים. כאשר חוץ ממאשר נזקקו לעזרתו, בעיקר בנושא פיקוח נפש, או כשהם מנסים להניע אותו מהתנהלותו, הם כמובן כינו בתוארי כבוד כדי שישמע להם. חלק מכינוי הגנאי מרוכזו עם מקורותיהם, מכל גדולי ישראל, מכופר הפיקורס בשוגע המשכיל, בספרו של הרב רוזנברג, משנות הרואים בחמישה כרכים, החל מעמוד 1076. תיאודור הרצל היה שותף מלא לתורת הגזע שפיתח סגנו, שהגזע היהודי נחות, לכן הוא הסתער על כך שבידוד היהודים, מה שכתוב עם לבדד ישכון כמעלה, הוא מסתער על הבידוד שלהם. הוא אומר שהם הפריעו להשבחה פיזיולוגית של הגזע שלהם באמצעות החלאה עם אחרים. כן? מקס נורדו, ממש אותו דבר. זה מופיע, טוב, פה אני לא אקרא את זה באנגלית, רג'ין סטנפורד, Jewish response to antisemitism in Germany. טוב, נמשיך הלאה עכשיו בנושא הזה של תורת הגזע, איך היא מחלחלת לעומקה של התנועה הציונית. כן, זה סיפור בפני עצמו. הוא ניצוץ של משיח יוסף, אבל התלמידים שאומרים שהוא מתכוון שהוא עצמו משיח בן יוסף. לא רק ניצוץ.
מי זה?
הרב קוק.
שמה?
שהרצל הוא עצמו משיח בן יוסף. אבל אני אומר שהוא לא התכוון שהוא משיח בן יוסף. הוא לא סתם אמר שהוא ניצוץ. כי הרב קוק, יש מספר מקורות שהוא כותב שהוא משיח בן יוסף. אז לא יכול להיות שהרצל יהיה משיח בן יוסף, הוא רק הניצוץ שלו, עקב, איך כותב שם, עקב, כן? זה יש הרבה מקורות, למשל, במכתב, שגם כותב, קוראים לו קרליבך, מייסד מעריב, שהוא ילמד במרכז, שזהו, שהוא אומר שהוא ניצוץ של ישוע בן נון, באיגרת זהו, כי למחיה שלחני השם, כמו שכותב יוסף, מקורות בלי סוף, מה פתאום בהרצל? הוא לא משיח בן יוסף. לכן מי שמתנגד לי כפי שציטטתי, או שמוחו קטן, או שזה, מה זה, למשיח להתנגד, גם קוראים לו, הנזיר אומר שהוא תקע בשופר, והוא אמר, הרב קוק זה שופרו של משיח, אתה משיח, היה נראה שהוא מסכים עם זה הרב קוק, שהוא המשיח, אם הוא תוקע בשופר של המשיח, ובלי סוף מכל זה, אבל זה אנחנו לא רוצים, אנחנו רק... התעכבנו פה לתיאוריית הגזע שהוא יפנים כמו כל דבר מהציונות. על כל פנים, ארתור רופין. מי הוא ארתור רופין הזה? אב ההתיישבות, יושב ראש המשרד הארץ רעילי, הוא מייסד מערכת החינוך הציונית בארץ, כן? בעמוד ג' בשמה באותו עבודת דוקטורט של פרופסור בלום, באוניברסיטת תל אביב, הוא כותב עליו שארתור רופין מייסד מערכת החינוך הציונית בארץ ומעצב התרבות, אחד של החינוך, היה נוצרי פרוטסטנט, שם בעמוד ו', שקרא לתיאור הגזע היהודי. אפילו עליית היטלר לשלטון לא עיררה את אמונתו של רופין, אני מצטט, בקיום הבעיות הגזע היהודי. בשנת 1933 הוא ערך ביקור אצל דוקטור אנס גונטר אנל, חוקר נאצי בענייני תיאוריית הגזע, שכבר הזכרנו אותו שהוא כתב מדע גזע גרמני, ודן עמו במאפיינים הגזעיים של היהודים. הרי סך הכל הוא היה תלמיד של מרקס נורדו, אז הוא אחד שהוא יודע יותר טוב ממנו על הגזענות האנטישמית, איך תייחס ליהודים. זה כשהיטלר כבר עולה לשלטון. דוקטור רופין, אני ממשיך לצטט, גם טען, אמרנו טטרים, אתם זוכרים, גם טען שההבדל בין האשכנזים והספרדים הוא גזעי, ושהגזע האשכנזי הוא עליון, יותר אותנטי ויותר קרוב לגזע האינדו-אירופי. אז בכלל האשכנזים הם מגזע אינדו-אירופי בכלל, הם בכלל לא מגיעים מאברהם אבינו. בכך שימשה האבגניקה, האבגניקה זה השבחת הגזע, תפקיד חשוב, בתאריך הסלקציה, פה פרופסור בלום מזכיר לראשונה את העניין של הסלקציה בציבור, בתנועה הציונית. הסלקציה, אנחנו יודעים שזה היה לכאורה ההמצאה של הנאצים, אבל זה קצת מוזר להגיד כזה דבר, לא? את הכל הציונים חינכו את הנאצים, לרצוח יהודים, תיאוריית הגזע, את אנטישמיות, פתאום בסלקציה את זה הם למדו מהגויים? תכף נראה, זה לא פשוט. אבל עכשיו זה נראה שהוא מזכיר דווקא, אולי הוא לא, אמרתי, כל אחד יודע בתחום שלו. אז כרגע זה הדבר היחיד שהציונים למדו מהנאצים, סלקציה. תכף נראה שגם בזה הנאצים למדו את זה מהציונים. אבל לא מה שהוא מזכיר פה. יותר אותנטי, כן, אז הוא טען, כפי אמרנו, אינדונט. בכך שימשה אבגניקה תפקיד בסליח הסלקציה והקליטה של העולים. היינו בחלוקת הראשונות עלייה הסרטיפיקטים טרם הקמת המדינה והחל מהקמת המדינה, כפי שכותב פרופסור רפקין בספרו ההתנגדות היהודית לציונות. ועוד שם דוגמאות רבות לכך בשאר העדות הציוניות, אני הזכרתי רק דבר אחד, הוא מביא שלל שלם. רופין גם גרס שם שהתימנים אינם יהודי, יהודים תורי גזע. תראו, אני מחדרים פה ממש אנטישמיות נגד הגזע השמי, שנאה עצמית, שזהו, הם לא בכלל מהגזע הזה השמי. הם מהגזע השמי, זאת אומרת, ולא האשכנזים, מהאינדו-אירופים. התימנים אינם יהודים תורי גזע, כי גזע טהור זה רק גזע ארי, האינדו-אירופי. כן? אינם תורי גזע. מאיפה? מהבטן, ככה זה טוב. אלא טיפוסים מיוחדים, ערבים שנתגיירו, או כאלה שדמם מעורב בדם ערבי. כל אחד מרביץ איך שהוא רוצה. דבקותו של רופין בתיאוריית הגזע של נורדאו, שכפי שכותב, באמת פרופסור בלום, הוא היה שימש לו היחיד, הציוני היחיד, ששימש לו דגם לחיקוי לארתור רופין היה מקס נורדאו. כן? בעמוד זין הוא כותב את זה. אז אותה דבקות של רופין, הייתי אומר אותה דבקות פנאטית, חשוכה ופרימיטיבית, כן? בתיאוריית הגזע של נורדאו, כפי שהוא נוסחה על ידי היטלר, השליחה לדידו גם על עידוד רצחניות עיוורת של ערבים ויהודים כחלק מובנה באתוס הציוני. הוא אומר, אולי אין לנו מנוס מרצח הדדי, צריכים לרצוח אחד את השני, כן? זה מופיע בהליכה על קו האופק של פרופסור אניטה שפירה, הוצאת המובד, כן? אני פשוט בגרה פה זה, כי זה דברים כל כך חזויים, ועד לאיפה הם הגיעו. אז אנשים יכולים לחשוב שאולי זה לא נכון להמצאה, אז לכן אני גם מתמודד עם זה לקרות בכל רגע, להסתכל במקורות איפה שזה. הליכה על קו האופק, פרופסור אניטה שפירה, בהדפסה שלישית ב-1997. ככה היא כותבת, לגבי ארתור רופין, בעמוד 60. רופין גם השפיע השפעה מכרעת על גיבושה של תיאוריית הגזע הנאצית, כפי שעולה מעבודת הדוקטורט של פרופסור איתן בלום מאוניברסיטת תל אביב, אמר על ארתור רופין, אז הוא, זה מה שהוא מבסס את זה, הוא אומר את זה גם כן ברעיון איתו בעיתון הארץ, מ-9.10.2009, מאידך, גם הבושביזם הרצחני ברוסיה, ככלי מהפכני, גם הצית את דמיונו של ארתור רופין, כפי שהוא כתב ביומנו, כפי שזה מופיע בספר, גם אותה הליכה על קו האופק של אניטה שפירה, בעמוד 134. הוא כותב, גם בגוריון השליך את הגדרותיו, כך כותב את אניטה שפירה, הקומוניסטיות על הגשמת הציונות, שסוציאליזם זה משמעו סובייטים, חשמול, לחשמל, לשרוף אנשים, כל אלה שנמצאו להם אנלוגיות מקבילות אצל כל חלוצי ארץ ישראל, שלא תהיו מודאגים רק בגוריון. הבולשביזם הסובייטי המשיך להנחות את התנהלותה של תנועת עבודה באמצעות שמעון פרס בשנת תשל"ד, כפי שכתב ראש הממשלה, דאז מטעם תנועה זו יצחק רבין, על שמעון פרס וחבריו. כותב יצחק רבין, מיום שהפסיד שמעון פרס, בהתמודדות איתי, על ראשות הממשלה מנוי וגמור עם שמעון פרס, כי הוא וראשות הממשלה בישראל רואים זה לזה. אין להפריד. הנחת יסוד מוצקה זו שעליה ביסס חתרן בלתי נלאה זה, כותב יצחק רבין על שמעון פרס את השלויותיו, לא הכיר מגבלות. כן? המטרה כדי שאתם מצאים, זה היה א' ב' בגוריון וכל התנועה הציונית. מותר ליצור הכל, הכל מותר. גם הדלפות וחתירות, חתירה מתמדת, עירור מעמדה של הממשלה, לפי המשנה הבולשביסטית הנודעת. ככל שיהיה רע יותר, יהיה טוב יותר לאנשי פרס ונמני גם. כן, הבולשביזם ממשיך הלאה, והגזענות, כפי שראינו מקודם, יצחק רבין כותב בפנקס, ציטטנו אותו פנקס שירות, עמוד 534, ספריית מרים. אמנם עם עליית היטלר לשלטון, במיוחד לאחר מלחמת העולם, עם כל הסיפור הזה, רוב חברי, אני עכשיו מצטט, רוב חברי מפאי, מיהרו להכריז דווקא לימין האתאיסטי, כנאציזם ופשיזם יהודי.